שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף עין בית במסכת עבודה זרה. נתחיל בשורה החמישית בעמוד א', נסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על פסיקת דמים כשמוכרים משהו, בחלק השני נדבר על הדין של ניצוק. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שכמו אתמול, גם הפעם הוא ייקח אותנו קצת יותר לעולם של חושן משפט. בהמשך נראה איך בכל זאת זה קשור לנושא שלנו, של יין נסך. בחלק הזה נדבר על פסיקת מחיר. נתחיל בסיפור. הסיפור הוא לגבי אדם שיש לו שדה, ובא אליו מישהו שרוצה לקנות השדה, אז המוכר אומר לקונה, תשמע, אני כרגע לא רוצה למכור, אבל אם יום אחד אני כן רוצה למכור, אני אמכור לך. ולא רק שאני אמכור לך, בוא נעשה כבר עכשיו מעשה קניין, ואז אם יום אחד אני רוצה למכור, זה קנוי לך למפרע בעצם כבר מעכשיו. זה מה שהם עשו, ועברו כמה שנים כנראה, ויום אחד המוכר באמת רצה למכור, אבל במקום למכור לאותו אדם שהוא עשה איתו את אותו תנאי, הוא מכר למישהו אחר. ועכשיו בא הראשון ואומר, רגע, מכרת לי קודם, זה מגיע לי, ובזה יש מחלוקת. רבי יוסף אומר שבאמת הראשון צודק והוא קנה, הבאי אומר שהשני, למה? הרי הראשון היה קודם. מסביר הבאי, נכון, אבל במחירה לראשון יש משהו מאוד מהותי שחסר, וזה פסיקת מחיר. כלומר, בשום שלב הוא לא אמר לו כמה זה יעלה, ולכן אין כאן גמירות דעת, ולכן השני קנה ולא הראשון. מאיפה לומדים שבשביל שיהיה גמירות דעת והקניין יחול, חייבים פסיקת מחיר? הגמרא מביאה שתי ראיות. הראשונה היא מהמשנה שלנו, לכן כל הסיפור הזה הובא כאן. נזכיר שבמשנה ראינו שאם אני מוכר יין לגוי, כל עוד לא פסקתי לו מחיר, כלומר אמרתי לו כמה כל ליטר יעלה, אפילו שהוא כבר משך את היין, בכל זאת זה לא שלו, ולכן אם הוא נגע ביין, אני כבר לא יכול לקבל ממנו כסף, כי הוא אסר את היין כשהיין עדיין שלי ואסור לי ליהנות מעבודה זרה. זה מה שראינו במשנה, ושוב מפורש כאן שלפני פסיקת מחיר אין גמירות דעת והקניין לא חל. זאת הראיה הראשונה, הגמרא לא מסתפקת בה, כי אומרת אולי שם זו חומרה מיוחדת ביין נסך בעבודה זרה, לכן היא מביאה הראיה שנייה מברייתא שהביא רבונה, שגם היא מאוד מפורשת, שאם אדם קנה פירות, בשביל שהפירות יהפכו להיות שלו ושני הצדדים לא יוכלו לחזור בהם, יש שני תנאים. אחד שיהיה מעשה קניין, כמו משיכה או קניין חצר, ותנאי שני שיהיה פסיקת מחיר. כל עוד לא היה פסיקת מחיר, הם עדיין יכולים לחזור בהם. אז הוכחנו כשיטת הבאי שבשביל גמירות דעת חייבים פסיקת מחיר, ועכשיו בסוגריים נראה לגבי מה שראינו עוד שתי הערות. הערה אחת, לגבי אותו מקרה קצת מוזר שהזכרנו, שהמוכר אמר לקונה ראשון, אם יום אחד אני ארצה למכור זה שלך כבר מעכשיו ובסוף הוא מכר למישהו אחר, אז אמרנו שכל עוד הוא לא עשה עם הראשון פסיקת מחיר, אז באמת זה הולך לשני, אבל משמע שאם הוא כן עשה פסיקת מחיר, אז כמובן שזה הולך לראשון, זה מה שכבר אמרנו. אבל עכשיו שואלת הגמרא, מה יקרה אם הוא מכר לשני לא סתם כי הוא שכח את הראשון, אלא כי השני הציע לו יותר כסף? לגבי זה יש מחלוקת. רב כהנא אומר שזה עדיין הולך לראשון, הרי הוא היה קודם. רב יעקב מן הר פקוד אומר שזה בכל זאת הולך לשני. למה? כי הרי מה הוא אמר לראשון? אם יום אחד אני ארצה למכור, אני אמכור לך. אבל הרי הוא פסק איתו מחיר, נניח 100 שקל. אז בעצם מה שהוא התכוון לומר זה שאם יום אחד אני ארצה למכור ב-100 שקל, אני אמכור לך. ולכן, אם באמת הקונה השני גם היה נותן 100 שקל, אז באמת זה היה הולך לראשון. כי הרי הוא הסכים לראשון למכור ב-100 שקל. אבל הקונה השני לא הציע 100 שקל, הוא הציע 120. אז כנראה שב-100 שקל המוכר לא הסכים למכור, הוא הסכים רק ב-120. לכן זה לא נחשב שהתנאי התמלא, כלומר הוא לא הסכים למכור ב-100 שקל, ולכן זה לא הולך לראשון. ראשון, אלא לשני, עד כאן הערה ראשונה. הערה שנייה, אמרנו שרק אם פסקו מחיר, רק אז יש גמירות דעת והקניין נחשב, הסברה של זה זה בעצם שכל עוד המוכר והקונה לא יודעים מה המחיר, הם בעצם לא בטוחים שהם רוצים את העסקה, כי אולי המוכר ירצה יותר מדי, ואולי הקונה ירצה לתת פחות מדי, לכן חייבים פסיקת מחיר. אבל, עכשיו אומרת הגמרא, יש עוד אפשרות, וזה שהקונה והמוכר יסכמו ביניהם שהם ייתנו לאדם שלישי להחליט, אדם כזה ששניהם יסמכו עליו שהוא ייתן מחיר הוגן, ובמקרה כזה יש גמירות דעת כבר מעכשיו, אפילו שהם לא קבעו מי זה אותו אדם, ובטח שהם לא יודעים מה המחיר שהוא יקבע. עכשיו על זה אומרת הגמרא שני דברים. אחד, אם הם החליטו שהם רוצים שלושה אנשים שיחליטו ביחד, אז אם הם אמרו זה בלשון של דיינים שעושים שומה, כלומר הם אמרו כדשאי מי בתלתה, כמו ששמים בשלושה, אז כמו שבבית דין מספיק רוב, גם כאן מספיק ששניים מתוך שלושת האנשים שהם יבחרו יסכימו למחיר וזה יהיה המחיר. אבל אם הם לא אמרו כדשאי מי בתלתה, אלא כדאמרי בתלתה, או שהם בכלל לא אמרו שלושה, אלא למשל ארבעה, שזה לא קשור לבית דין, אז צריך שכל אותם אנשים יסכימו למחיר, ורק אז זה יהיה המחיר. זה דבר אחד. דבר שני, מה יקרה אם הם הסכימו שהם יבחרו אחרי זה שלושה אנשים והקניין חל, ואחרי זה הם באמת הסכימו על שלושה אנשים ואותם אנשים נתנו מחיר, ואחד מהצדדים לא מרוצה מהמחיר, הוא אומר, אני רוצה להביא שלושה אנשים יותר בקים. האם הוא יכול לבטל ולחכות לאחרים? רב פאפה אומר שכן, רבונה ברדה רב יהושע אומר שלא, כי מי אמר שימצאו בקים יותר? משמע שאם כן ימצאו בקים יותר אז אולי כן. בכל אופן, זה דבר שני לגבי אותה שומה, ועד כאן ההערות לגבי החלק הראשון, ובזה הגענו למשנה בעמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני. הנושא של החלק השני זה הדין של ניצוק. זה נושא שדיברנו עליו אתמול וגם בדפים אחרים. נזכיר שהדוגמה הקלאסית לזה זה אם אני מוזג יין מכלי לכלי, אז אם אני אומר שניצוק חיבור, אז באותם רגעים שבו יש רצף של יין בין שני הכלים, כלומר יש את היין שעדיין בכלי העליון ויש את היין שעכשיו באוויר ויש את היין שכבר נכנס לכלי התחתון, אז אם אני אומר שניצוק חיבור, אני בעצם רואה את כל היין הזה כגוף אחד מחובר, וממילא, כמו שגם ראינו אתמול, אם אני מוזג יין לתוך כלי שכבר יש בו יין נסך, אז כמו חשמל, אותו איסור יעבור מהכלי התחתון ודרך היין שמחובר אליו שנמצא עדיין באוויר ועד היין שנמצא בכלי העליון, כל היין הזה יאסר כתערובת של יין נסך. זה אם אני אומר שניצוק נחשב חיבור ביין נסך. אז האם אומרים את זה או לא? אומר רבונה שכן, ניצוק נחשב חיבור ליין נסך. זאת האמירה של רבונה, ניצוק נחשב חיבור ליין נסך, ועכשיו לגבי זה נראה שלושה שלבים בדיון בגמרא. השלב הראשון זה לנסות להביא ראיה לרבונה. הגמרא תביא ארבע ראיות שונות, אבל את כל הראיות היא תדחה. עכשיו נדגיש, זה לא שהיא תדחה את רבונה, אבל היא כן תדחה את הראיות. הראיה הראשונה זה ממשנה בתארות, שהיא אומרת במפורש שלגבי תומעה ותארה, ניצוק לא נחשב חיבור. עכשיו מכאן מדייק את הגמרא, מזה שהיא אמרה שלתומעה ותארה זה לא נחשב חיבור, אפשר לדייק שליי נסך זה כן נחשב חיבור. זה מה שהגמרא מנסה לומר, אבל מיד דוחה הגמרא, מה פתאום? הרי באותה משנה בסיפה כתוב שהשבורן, כלומר מים עומדים, כן נחשב חיבור. לתומה ותארה. אז מה, עוד פעם תדייק שדווקא לזה ולא ליין נסך? הרי ברור שהשבורן עכשיו חיבור גם ליין נסך. השבורן זה פשוט כשהנוזלים עומדים ונוגעים אחד בשני, אלא ברור שאותה משנה דיברה על תומה ותארה, והיא בכלל התכוונה שנדייק כאן משהו ליין נסך, ולכן את הראיה הראשונה דחינו. הראיה השנייה זה מהמשנה שלנו, שאותה בעצם עוד לא ראינו, ויש סיבה שכל הדיון הזה מובא כאן, והמשנה מדברת על המקרה הבא. מוכר יהודי מוזג יין לקונה גוי, והוא עושה את זה באמצעות משפך. משפך זה סוג של קונוס הפוך, כלומר למעלה יש לו פתח רחב, ואז הוא הולך ונהיה צר למטה, כמו הכלי שאנחנו משתמשים בשביל לשים שמן באוטו, אז המוכר שם את החלק הצר מעל הפתח של הכלי של הגוי, והוא מוזג מלמעלה את היין. ולגבי זה אומרת המשנה, שאם אחרי שהוא סיים למזוג, נשאר במשפך עקבת יין, כלומר המשפך לא היה בדיוק ישר, לא היה להם פלסטיק אז, ולכן היה שם איזושהי גומה ושם נשאר יין, אז אותו יין הוא אסור באיסור יין נסך, ולכן אם אותו מוזג ישתמש באותו משפך בשביל למזוג יין עכשיו ליהודי, הוא בעצם יאסור לו את כל היין, כי היין החדש הזה נגע באותה טיפה אסורה. עכשיו, איך אותה טיפה נאסרה? לכאורה, על ידי דין, ניצוק. כלי של הגוי כבר היה יין נסך, וכשהיין נשפך מהמשפך אל הכלי של הגוי, אז היין שבתוך הכלי של הגוי אסר גם את היין שבמשפך, כלומר, על ידי ניצוק. אז הנה שוב לכאורה ראיה שניצוק נחשב חיבור ביין נסך, אבל דוחה הגמרא, זה לא המקרה של המשנה. רבי חייא כבר הביא ברייתא שמבארת שכאן לא מדובר שהכל היה מהאוויר, אלא המוזג ממש הכניס את הקצה של המשפך לתוך הכלי של הגוי, ומזג ומזג, עד שבסוף היין שבכלי של הגוי ממש נגע במשפך. לכן ברור שהיין שבתחתית של המשפך, איפה שממש נגע, זה ברור שזה אסור, ומה שהמשנה חידשה זה שגם אם יש טיפות יין מעל אותו קו, גם הם נאסרו, אבל לא בגלל דין של ניצוק, אלא כי כשהיין בתוך המשפך, הם הרי יורדים לאט לאט, אז שם הם עומדים קצת, ושם באמת הכל נחשב גוף אחד, וזה החידוש של המשנה. אבל לגבי ניצוק, אם הכל היה באוויר, אולי באמת המשנה עצמה מתלבטת בזה, ולכן היא לא דיברה על זה. זאת הייתה הראיה השנייה ודחינו, ואנחנו עוברים לראיה השלישית, גם היא מהמשנה, הפעם מהסיפה. אומרת המשנה בסיפה, המערה יין מכלי לכלי, מה שבכלי העליון מותר, מה שבכלי התחתון אסור. עכשיו, מה בעצם קרה כאן? הגמרא מבינה בהתחלה שבכלי התחתון כבר יש יין אסור, ובא יהודי ומוזג יין כשר לתוך היין אסור, ועל זה אמרה המשנה שמה שבכלי למטה אסור, זה מובן, ומה שבכלי למעלה הוא מותר, ומדייקת מכאן הגמרא, דווקא מה שבכלי למעלה הוא מותר, אבל מה שבאוויר הוא דווקא אסור. ולמה? מדין ניצוק. כלומר, הנה ראיה שניצוק חיבור. זה הניסיון להוכיח, אבל הגמרא מיד דוחה את זה, היא אומרת, אם כבר אתה מדייק, אתה יכול לדייק גם הפוך. הרי המשנה אמרה שמה שבכלי התחתון אסור, אז מכאן תדייק אולי שמה שבאוויר דווקא מותר, ואולי זה מה שהמשנה רצתה ללמד, שניצוק מותר. לכן מכאן אתה לא יכול להוכיח כלום, ולכן מכאן אתה לא יכול להוכיח כלום, ולכן אנחנו צריכים לעבור לראיה הרביעית. אבל רגע לפני זה בסוגריים, לפי מה שהגמרא רצתה בהתחלה לומר, שמה שבאוויר נאסר מדין ניצוק, אז למה רק מה שבאוויר? למה לא גם מה שבכלי למעלה? הרי גם הוא מחובר, מסבירה הגמרא שכאן מדובר שהוא מזג את זה לא בבת אחת, אלא במקטף כתופי. כלומר, כל פעם מזג קצת והפסיק, מזג טיפה והפסיק, כך שלא היה שום שלב עם רצף בין התחתון לעליון, לכן רק מה שבאוויר נסר ולא בעליון, אבל באמת, אם אומרים ליצוק חיבור והוא מזג את זה ברצף, אז גם שלמעלה נסר. אז עד כאן הראיה השלישית והתחייה, ואנחנו עוברים לראיה הרביעית. הראיה הרביעית היא מברייטה, וגם היא מדברת לכאורה על מקרה דומה. אומרת הברייטה שמי שמערה יין מחווית לבור, אז הכילוח שבאוויר נאסר. אז הנה זה ממש מפורש. כלומר, לכאורה הכוונה היא שבבור למטה כבר יש יין נסך, ובזה שהוא מקלח מלמעלה למטה, אז גם מה שבאוויר נאסר. ולמה מה שלמעלה לא נאסר? בגלל מה שאמרנו מקודם, שהוא מוזג את זה במקטף כתופי. בכל אופן, זאת הראיה הרביעית, אבל גם אותה דוחה הגמרא, כי אומר רב ששת, כאן לא מדובר במה שחשבנו שיהודי מוזג יין כשר לתוך בור שכבר יש בו יין נסור. אלא מדובר בגוי שמוזג יין לתוך כלי ריק, ומה שהברייתא בא ללמד, כמו שלמדנו גם בדף סמך, שכשגוי מוזג יין, אפילו שהוא לא נגע ביין, הוא אוסר את היין שהוא מוזג מדין כוחו, כלומר הוא מזיז בעזרת כוחו את היין, ולכן זה נאסר, וזה לא בגלל הדין של ניצוק. אז גם את הראיה הרביעית הכינו, לגבי רק נעיר בסוגריים הערה קטנה, אם הגוי אוסר את היין שהוא מוזג בגלל שהוא מזיז אותו בעזרת כוחו, אז למה הוא לא אוסר בכוחו גם את היין שבכלי העליון? הרי כשהוא מוזג אותו, גם אותו הוא מנענע. מסבירה הגמרא, כל הדין הזה של כוחו זה סוג של גזרה על גזרה. כלומר, כל העניין של יין נסך שגוי נוגע זה כבר אוסר, זה גזרת רבנן, ולהגיד שגם בכוחו הוא אוסר זה עוד חומרה, אז רבנן לא החמירו עד כדי כך, אלא הם רק החמירו במה שהוא מוזג החוצה מהכלי, ולא במה שבתוך הכלי שאותו הוא מוזג. ובזה דחינו גם את הראיה הרביעית, ובזה בעצם סיימנו את כל ארבע הראיות לנסות להוכיח את מה שרבונה אמר, שניצוק נחשב חיבור ביין נסך, אבל כמו שכבר הדגשנו מקודם, את הראיות דחינו, אבל לא דחינו את רבונה. כלומר, עדיין רבונה אומר, ניצוק נחשב חיבור ליי נסך, עד כאן השלב הראשון של הדיון. השלב השני, בערך באמצע עמוד ב', זה הלכה למעשה. אחרי שרבונה אמר שניצוק נחשב חיבור, בא רב חיסטה וגם הודיע את זה הלכה למעשה למוכרי היין. הוא אומר להם, כשאתם מוזגים יין לכלים של הגויים, תדאגו שלא יהיה מצב של ניצוק, ולכן או שתעשו מקטף כתופי, כמו שאמרנו מקודם, כלומר, תמזגו כל פעם טיפה-טיפה, שלא יהיה רצף, או שתעשו נפצי-נפוצי, כלומר, תמזגו מלמעלה מגבוה, כך שהיין ממש יעבור באוויר ויתנתק מהכלי העליון לפני שהוא נוגע בכלי התחתון, וכך שוב לא יהיה רצף, כי אחרת אתם תעשרו את כל יין שבכלי העליון. זה מה שאמר רב חיסטה. אגב זה, הגמרא מביא עוד הוראה למוכרי היין, הפעם של רבה, שהוא אומר להם גם להיזהר מהדין של כוחו. כלומר, כשאתם מוזגים יין, אל תיתנו לגוי לעזור לכם למזוג, כי אמנם אם הוא רק עוזר לכם, זה לא נחשב כוחו, אבל אם לרגע תעזבו ורק הוא ימזוג, זה כבר כוחו וזה יאסור את היין שבכלי שאליו מוזגים. עד כאן השלב השני. השלב השלישי, ובזה נסיים, זה עוד שני מקרים שהגמרא מביאה שהם דומים לניצוק. מקרה אחד זה גישתה ובת גישתה, שזה שיטה די מגניבה שאפשר בעזרתה להעביר יין מכלי עליון לכלי תחתון. לוקחים איזשהו צינור, שמים קצה אחד שלו ביין שבכלי העליון, מעלים את הצינור מעל הדופן ואז למטה לתוך הכלי התחתון, ואז למטה מוצצים קצת, זה מושך קצת את היין שהוא יתחיל לעלות, וברגע שהוא עבר את השיא ומתחיל לרדת לכלי התחתון, זה כבר ימשוך אחריו את כל היין שבכלי העליון שירד לכלי התחתון. זה נקרא גישתה ובת גישתה. אני ראיתי אנשים שעושים את זה בשביל להוציא בשטח מים מבור. היום זה נקרא סיפון. אני אשים לכם באתר סרטון שמראה איך עושים את זה. זה די נחמד. תסתכלו באתר סיני, COIL. זה די נחמד. תראו באתר sinai.org.il, בדף של היום, דף עין ב'. בכל אופן היה מישהו שעשה את זה בשביל להעביר יין מכלי אחד לכלי אחר, ואז בא גוי ונגע ביין שנוזלים החוצה למטה לכלי התחתון, ועל זה אמר רבה, בזה הוא אסר את כל היין שבשני הכלים ובתוך הצינורות. למה? אז בכלי התחתון זה ברור, הוא נגע ביין, ואז הם נכנסו לכלי, אז יש כאן תערובת של יין נסך, אבל למה גם היין שלמעלה בצינור ובכלי העליון נאסרו? אז רב פאפה חשב שאולי זה כי הוא חושב שניצוק זה חיבור, ואז זה מאוד מובן, אבל אמר לו רבה, לא. גם אם נאמר שבניצוק רגיל שבו מוזגים יין באוויר זה לא חיבור, כאן זה חיבור. למה? כי כשמוזגים יין זה לא פעולה טבעית, זה לא קורה מעצמו. אדם מוזג ואם הוא ירצה הוא יפסיק למזוג. כאן לעומת זאת, ברגע שמצצו קצת, זה כבר תהליך טבעי, והתהליך הטבעי הזה יותר מחבר מאשר יין שנופלים באוויר, ולכן כאן גם למי שאומר שניצוק לא חיבור, כאן זה חיבור. זה מקרה אחד. מקרה שני שמובא כאן בדרך אגב, זה כלי שנקרא קנישקנין. מה זה קנישקנין? זה איזשהו כלי של יין שמחוברים אליו כמה קשים שעולים מהכלי כלפי מעלה, וככה כמה אנשים יכולים לשתות בבת אחת. כל אחד יש לו קש משלו והוא מוצץ. ולגבי זה אנחנו רואים כולם מפתיע. אומרת הגמרא שכל עוד כולם שותים, זה לא נחשב חיבור. כלומר, אם אני שותה בקש אחד וגוי לידי שותה בקש אחר, אפילו שבאמת אם נסתכל בתוך הכלי, כרגע יש רצף של יין שיוצא מהפה שלי דרך הקש אל היין שבכלי ודרך הקש אל הפה של הגוי, בכל זאת זה לא נחשב חיבור. למה לא? כי כאן, בניגוד לכל המקרים שראינו עד עכשיו, ברגע שאחד מאיתנו יפסיק למצוץ, הנוזל מיד ייפול למטה. לכן, למרות שמבחינה פיזית יש כאן חיבור, זה לא נחשב חיבור, כי זה חיבור מאוד מלאכותי. זה תלוי כל הזמן בתהליך המציצה. ברגע שנפסיק למצוץ, כבר לא יהיה חיבור, ולכן גם עכשיו זה לא נחשב חיבור. לכן, שוב, אם אני שותה מקש אחד וגוי לידי שותה מקש אחר, הכל בסדר, היין לא נאסר. אבל, אומרת הגמרא, זה כל עוד שנינו שותים. אבל, אם הגוי יפסיק לשתות לפניי, הרי ברגע שהוא יפסיק לשתות, אז היין שהיה בקש כבר ונגע לו בפה, אבל עוד לא נכנס לו לפה, ייפול חזרה למטה לתוך הכלי, והרי היין הזה נגע לו בפה, וזה כבר נאסר במגע, ועכשיו הוא יאסור את כל היין שבכלי. לכן, אם אני עושה דבר כזה, אני צריך להקפיד לסיים לשתות לפני שהגוי יסיים, כי ברגע שהוא מסיים, אז כן כל היין יאסר, ואז יוצא שאני שותה מהיין האסור. זה הדין של קנישקין, עוד פעם זה מותר, אבל רק חד פעמי, ברגע שהגוי מסיים כבר אסור להשתמש באותו יין, וגמרא מספרת שבאמת רבא בר אבונה התיר את זה לבית הריש גלותא, ואולי הוא עצמו אפילו עשה את זה, וזה סיימנו את השלב השלישי של הדיון, והגענו למשנה בדף הבא, נעצור כאן, נחזור למה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על מה שהזכרנו אתמול, פסיקת מחיר, שכל עוד לא הייתה פסיקת מחיר במחירה, אז אין גמירות דעת והמחירה לא חלה, לכן אם אדם אמר למישהו יום אחד, אם אני ארצה למכור את השדה, אני אמכור דווקא לך, ובעצם כבר מעכשיו היא קנויה לך, עקרונית זה יכול לחול, אבל רק בתנאי שהם פסקו מחיר, אחרת לא, כך אומר הבאי, הגמרא מנסה להוכיח את זה מהמשנה שראינו אתמול לגבי יין נסך, אבל דוחה, כי אולי שם זה חומרה מיוחדת ביין נסך, לכן מביאה ברייתא שאומרת את זה במפורש לגבי קניין, אז זה הוספנו עוד שתי הערות, הערה אחת, אם אותו אדם שמע שמכור דווקא לראשון, בסוף מחר לשני בגלל שהוא הציע לו יותר כסף, אז רב יעקב מנער פקוד אומר שאז הוא דווקא הולך לשני, כי מבחינתו באמת במחיר הראשון הוא לא רצה למכור אלא רק במחיר השני. הערה שנייה, גם אם לא פסקו מחיר מפורש, אלא הסכימו ביניהם המוכר והקונה שיהיה מישהו שלישי שיקבע את המחיר, גם אז יש גמירות דעת, ואם אחד מהצדדים לא מרוצה, לפי רב פאפו יכול לבטל ולקחת מישהו אחר, לפי רב אבונה ברדה רב יהושע הוא לא יכול, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על הדין של ניצוק, רב הונא אמר שלגבי יין נסך ניצוק נחשב חיבור, ולכן אם אני מוזג יין כשר לתוך כלי של גוי ובכלי כבר יש יין נסך, אז האיסור הזה מתפשט דרך היין שבאוויר אל הכלי העליון שביין שלי והכל נאסר. את הדיון לגבי זה בגמרא חילקנו לשלושה שלבים, השלב הראשון היה ניסיון להעביר ראיה לזה, ניסינו ממשנה בטהרות אבל דחינו, ניסינו מהמשנה שלנו שיהודי שמוזג דרך משפך, אז באמת אם נשאר יין במשפך הוא אסור ולכאורה זה מדין ניצוק, אבל דחינו שם זה לא ניצוק באוויר אלא ממש נגע, ראיה שלישית מהסייפה של המשנה. שהמערי יין מכלי לכלי, אז מה שבכלי העליון מותר, ולכאורה מה שבאוויר אסור, אבל דחינו כי אפשר לדייק, וראיה רביעית, המערי יין מחווית לבור, אז הכילוח שבאוויר נאסר, ולכאורה גם כאן זה מדין ניצוק, אבל דחינו לא, אולי כאן זה מדין כוחו. זה היה השלב הראשון. בשלב השני, הלכה למעשה רב חיסטו הורה למוכרי היין להיזהר מניצוק, ולכן או למזוג במקטף כתופה, כלומר כל פעם טיפה טיפה, או בנפציה נפוצה, כלומר מגבוה, כך שלא יהיה רצף בין הכלי התחתון לעליון, ואז מה שבעליון לא יאסר. בשלב השלישי ראינו עוד שני מקרים דומים, וזה גישטה ובת גישטה, שזה הוצאה של נוזל בעזרת קש עולה למעלה ואז יורד למטה, ושם רב אמר שאם גוי נגע במה שמקלח מלמטה, הכל נאסר גם למי שאומר שסתם ניצוק לא אסור. ודבר שני זה קנישקנין, שזה כלים כמה קשים, וגוי ויהודי שותים, כלומר מוצצים כלפי מעלה בבת אחת, ששם דווקא כשהם שותים זה לא נחשב חיבור, כי אם הם יפסיקו לשתות מיד זה ייפול למטה, אבל ברגע שהגוי מסיים, אז הכל כן נאסר, לכן היהודי צריך להקפיד לסיים לפני הגוי, כל טוב.